אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון.
היום נארח את הזמרת טלי קופר.
תודה רבה שהגעת להתארח בתוכנית. לפני שנתחיל נשמע את הסינגל הראשון, ארטיקים.
תראי לנו מי זאת טלי קופר.
טוב, אז קודם כל איזה חמודים אתם ואיזה כיף שקראתם לי, אני ממש שמחה להיות פה. אז אני אספר לכם מי זאת טלי. בעצם אני טלי קופר, אני בת 18, גרה באשדוד. אני זמרת, שחקנית, דוגמנית, יוצרת תוכן בטיק טוק. ואולי אתם לא יודעים, אבל גם יש לי עסק עוגות בבית, אני מכינה עוגות להזמנות. וזהו, אני שרה מגיל 4, ואני אוהבת את התחום שלי מאוד 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 מאוד.
ספרי לנו על השיר ארטיקים.
אז בעצם שיר ארטיקים זה השיר הראשון שאני הוצאתי, וזה היה מאוד מאוד מרגש בשבילי. זה שיר שכתבו אלי אופיר מלול ואלי פרץ, וזה שתי אנשים מוכשרים שהיה לי מאוד מאוד כיף לעבוד איתם. וארטיקים זה היה שיר שרציתי לעשות אותו במיוחד לקיץ, כי יוצאנו את זה בקיץ לילדים שיהיה להם כיף לשמוע את השיר הזה. וזהו, זה היה במיוחד בשביל לעלות טרנד בטיק טוק עם אתגר ארטיקים, וזה היה השיר הראשון שלי והיה לי ממש כיף להוציא אותו.
גיל התחלת לשיר?
באיזה גיל התחלתי לשיר? התחלתי לשיר בגיל 4, אבל אני אגיד, אספר לכם יותר מזה, כשהייתי ממש ממש קטנה, שיגעתי את אמא שלי, הייתי עולה על שולחנות, הייתי רוקדת, הייתי משתגעת, הייתי שרה לה כל יום ורוקדת לה כל יום ויום, אפילו שהיינו יושבים בארוחת שישי, הייתי עולה על שולחן והייתי משגעת אותה, אמא, אני רוצה לרקוד ולשיר. ואז היא אמרה, טוב, די, אני לא יכולה יותר שתהיי ככה בבית, לכי לשיעור, פיתוח קול, תתחיל ללמוד. ואז הבנתי שזה שלי, ועד עכשיו אני שרה, וזה הדבר שאני חייבת לעשות, וזה המקצוע שלי גם בעתיד.
איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך?
התחלתי את הקריירה המוזיקלית שלי בגיל 9, התחלתי ממש את הקריירה שלי, כי השתתפתי ב-The Voice אוקראינה, הגעתי עד חצי הגמר שם, שהביאו לי לשיר בחצי גמר אבא נגילה. אתם מכירים את השיר הזה, אבא נגילה? איך אתה לא מכיר אבא נגילה? לא מכיר? ואתם לא מכירים? בוא נשיר. אבא נגילה, אבא נגילה, אבא... לא מכירים את השיר הזה? מי מכיר? מי, אתה רואה שאתה מכיר? אז יופי, אז שרתי את השיר הזה בחצי גמר, ולצערי לא המשכתי הלאה, אבל זה צבר 50 מיליון צפיות ביוטיוב, שזה מטורף, זה מלא. ומאז אנשים התחילו להכיר אותי, וזה זה הנקודה איפה שהתחלתי ממש את הקריירה שלי, כי משם התחלתי ממש להופיע, התחלתי לשיר, התחלתי להופיע בכל מיני במות ענקיות, אז משם כל הדרך שלי התחילה.
השיר מלווה בקליפ בינלאומי מטורף שצולם בקייב.
נכון, השיר מלווה בקליפ, הוא מלווה בינלאומי, כי אני צילמתי אותו באוקראינה בקייב. זה היה עם צוות ענק, צוות מטורף עם 100 אנשים ומעלה, וכל אחד היה את התפקיד שלו שם, אחד מעצב שיער, אחד עם התלבושות, אחד עם הרקדנים, ממש ממש כל אחד היה עוסק בתחום שלו שם. זה היה מקום ענקי ברמות, וכל אחד עשה את הדבר, את הדבר שלו הכי מקצועי שיש בעולם, ועבדנו על זה כוח הרבה, והיה לי חשוב מאוד שכל אחד ידע מה הוא עושה שם, כי זה בסופו של דבר זה הקליפ הראשון שאני הוצאתי, והיה לי מאוד מאוד חשוב שזה יצא הכי מושלם שיש.
עם למעלה מ-1,000 אנשי צוות וכולו בטכנולוגיה מסיעות רפודה.
אז למה כמות כזו גדולה של אנשים, של אנשי צוות? כי היה לי חשוב שכל אחד ידע בדיוק מה הוא עושה, ומה הוא עושה בדרך כלל, כי נגיד, אם מישהו איתי עושה איפור שיער, אז יש גם שרקדנים שצריכים איפור שיער, אז הם גם איתי שם, והם עושים להם. כל אחד עושה ממש ממש את העבודה שלו. היינו שם משש בבוקר, וסיימנו ממש מאוחר בלילה. כי צילמנו, הקליפ היה ממש, היה הרבה דברים לעשות בתוכו, לצלם רק את הרקדנים, לצלם רק אותי, להחליף בגדים, להחליף סטיילינג, ממש ממש מלא דברים, וכל אחד עשה את העבודה שלו הכי מצוין שיש, ולכן יצא כזאת תוצאה מרשימה בקליפ.
למה כמות כזאת גדולה של אנשי צוות?
אז כמו שאמרתי, כל אחד עשה את העבודה שלו הכי טוב שיש והכי מקצועי שיש. לכן, כמו שאמרתי, יצא קליפ כזה מושקע ומקצועי כמו שאמור לצאת.
מאיזה גיל התחלת להופיע באירועים חשובים?
באיזה גיל התחלתי להופיע באירועים חשובים? שאלה מצוינת. את האמת שמאז שאני הייתי בגיל 9, כשהייתי בדבויס אוקראינה, מאז התחילו לקרוא לי לכל מיני במות בינלאומיות. הצגתי את ישראל בהכי כבוד שיש, וגם וזה היה באירועים מאוד מאוד חשובים גם בארץ וגם בחול, וזה היה בשבילי ממש ממש מרגש שבגיל 9 הספקתי לעשות כל כך הרבה דברים.
איך הצלחת להגיע לתחרויות בינלאומיים?
אז אני אגיד קודם כל שהכל בזכות אמא שלי ואבא שלי, כי הם דחפו אותי והם עשו את כל הדברים האלה בשביל שאני אגיע כל כך כל כך רחוק איפה שאני נמצאת עכשיו, ואם לא הם אז בחיים לא הייתי מגיעה לאיפה שאני נמצאת. אז אני אגיד שאיך שהגעתי, אמא שלי הייתה שולחת אותי לכל מיני תחרויות, הייתי עושה אודישנים. אם אתם חושבים שזה רק להגיע איפה, נגיד כמו כוכב הבא פה, זה לא שאתה עולה על הבמה ואתה מופיע, עברת או לא עברת. אתה צריך לעבור קודם כל אודישנים לפני. אני עברתי 10 שלבים לפחות לפני שעליתי על הבמה. וזה מלא, זה יום ולילה להיות באודישנים ולעשות, לבחור שירים וזה. אז תארו אתכם שזה בכל מקום ככה, לא משנה איפה אתה נמצא, גם בחול וגם בארץ, זה אותו דבר. אתה צריך לעבור מלא מלא שלבים. יכולים לקבל אותך, יכולים שלא. ואז אם אתה לא עברת, אז אתה מגיע אחרי שנה עוד הפעם ומנסה שוב פעם. אז אני כמה פעמים היה לי דברים שלא הייתי עוברת ולא הייתי מתייאשת אף פעם. הייתי תמיד ממשיכה הלאה והלאה עד שלא הייתי מגיעה לשלב, או עברתי, עשיתי את שלי, הסקתי את המטרה שרציתי. אז בגלל כל הדברים האלה הגעתי לתחרויות בינלאומיות, וכאילו מאז גיל 9 השתתפתי בהמון תחרויות בחול יותר מאשר שהייתי בארץ, כי בארץ אין תוכניות לילדים בגיל 9-10, זה מגיל 16 ומעלה. אוקיי? אז לכן הייתי בהמון תחרויות בארץ ובחול.
האמת שאני רוצה לשאול שאלה.
בבקשה.
ילדה כל כך קטנה, נוסעת לחול, אמא פה, איך מתמודדת עם הלחץ?
את האמת, כשהייתי קטנה, אני יכולה להגיד שהיה לי לא היה לי כזה לחץ כמו שאני עכשיו לפעמים בלחץ, כי כשאני קטנה, היה לי מה זה ביטחון, הייתי עולה על במות, הייתי חיה רעה, כאילו אמרתי, וואלה, לא מעניין אותי שום דבר, אני עולה, אני מופיעה, לחץ בצד, לא מעניין, הרי את השופטים לא מעניין שאתה בלחץ, רוצים לראות שאתה שר, שאתה עומד על הבמה, שאתה מביא את כל השואו ואת הביטחון שלך וזה, ואז כשקצת גדלתי, פתאום אני מרגישה את הלחץ הזה יותר, כאילו משהו בלב דופק, הפרפרים בבטן, כאילו, וזה, אני הרגשתי את זה בכוכב הבא שהייתי השנה, כאילו ממש, אני כאילו בת 18 ואני אומרת לעצמי, מה עובר עליי? חתה לי, תתפסי, למה את ככה בלחץ? הרי כשהיית בת 9, בת 10, את לא היית ככה, אז מה? ואז כאילו אמרתי לעצמי בצד, כאילו את עכשיו נרגעת, את עושה את כל כולך, את מביאה את הפייטרות שבך, את עכשיו חזקה, את לביאה, את עושה את מה שאת יודעת. ואז ככה אני מתאפסת, מעיפה את הלחץ בצד, ואני מופיעה עד כמה שאני יכולה ולעשות את הכי טוב שלי.
מה הייתה ההופעה הראשונה שאת זוכרת?
ההופעה הראשונה שאני זוכרת שהייתי ממש קטנה, הייתי בת איזה 5-4, זה ההופעה הראשונה שלי, הראשונה, אני זוכרת הייתי עם סמלה כחולה כזאת, הייתי ילדה פיצית כמו שעדל עכשיו, רק יותר קטנה, ושרתי ברוסית, זה היה הבמה הראשונה שאני הופעתי, זה היה במתנס דיונה באשדוד, ואימא שלי הייתה מאחורי הקלעים, ובמקום להסתכל על האנשים שיושבים בקהל, אני כל השיר שלי הסתכלתי על אימא שלי ככה, מאחורי הקלעים שרתי בשבילה, למרות שהייתי צריכה לשיר לקהל, ואני פחדתי, ואני רעדתי, ופשוט הסתכלתי על אימא שלי, ואני פשוט שרתי לה במקום לשיר לקהל, ואת זה אני לא אשכח בחיים שלי, כי זה ההופעה הראשונה שלי, ואני חיפשתי את סבתא שלי בקהל, איפה היא יושבת שם, משהו שאני אולי אמצא אותה שם, והיא תעשה לי שלום, ואני אסתכל עליה, אבל לא מצאתי אותה, כי הייתי ממש פיצית בת 4, וזה מה שאני זוכרת, כי זה דבר שחרוט לי ממש בראש, כי זה ההופעה הראשונה שלי שהייתה.
השתתפת בהרבה תחרויות בעולם. איך זה הסתדר לך עם הלימודים והחברים?
קודם כל אני אגיד כיתה ה' ו' כמעט ולא הייתי בבית ספר, אני אגיד לכם את האמת, אבל המורים ממש תמכו בי ונתנו לי את ההזדמנות להצליח בחול, כי נגיד The Voice אוקראינה, אז זה היה נפל על כיתה ה' ואני כמעט לא הייתי בבית ספר, למרות שהמורים תמכו בי ועזרו לי וכל הזמן היו לצידי, גם החברות שלי היו לי חברות ממש קרובות שהיו איתי תמיד ותמכו בי והיו איתי לצידי, תמיד היו מתקשרות, נותה לי בהצלחה, שלך בהצלחה וזה, אז תמיד הרגשתי את החברות תמיד איתי, תמיד לאורך כל הדרך. ועכשיו כשאני גדולה, אני מסיימת השנה י' ב', השנה אני מסיימת י' ב', ואז כאילו אני כבר הולכת לצבא, אבל אני רוצה להגיד לכם ש... הלימודים הם באמת חשובים, צריך לסיים עד הסוף הכל, ואז אחרי זה תמשיכו הלאה. אני טסה מעלה לחול, בגלל שאני משתפפת בתחרויות בארץ, כאילו ממש הרבה ובחול, אז אני אגיד לכם ככה שהרבה פעמים פספסתי מלא מבחנים ומלא דברים, ואני תמיד מנסה להשלים כמה שיותר, כי זה חשוב, כי בסופו של דבר זה תעודת בגרות שלך, ועם זה את אחרי זה הולך וממשיך הלאה. ולגבי חברים, יש לי... חברה שתיים שתמיד איתי, אבל ככה אני מעדיפה להתעסק בקריירה שלי, כי חברים תמיד יהיו לי, ואני אמצא אותם תמיד, כי עכשיו אני הולכת לצבא, ללהקה צבאית, התקבלתי, קיבלתי תשובה לא מזמן שאני הולכת ללהקה צבאית, כי זה הדבר שמאוד מאוד רציתי, ועשיתי גם לשם אודישנים, ואני מאמינה ששם יהיה לי מלא חברים חדשים ואני אמצא ואני אתחבר אליהם וזה יהיה הכי כיף בעולם. אז אני תמיד מנסה להסתדר עם הלימודים, עם החברים, עם ההופעות והכל, תמיד אני משלבת את זה ביחד, אני אף פעם לא מפרידה.
איך את מתמודדת עם הלחצים והציפיות של חיי הבמה?
את האמת שזו שאלה מהממת, כי כמו שאני אמרתי, היה לי ממש הרבה לחצים, לחץ בגוף, איך אני מספיקה הכל ממש, גם להופיע, גם להספיק ללמוד הכל, גם מלא שירים, וגם ללכת לאולפן, וגם ללכת לפה וללמד, והכל והכל והכל. תמיד לא היה לי, תמיד חשבתי איך אני מספיקה גם פה וגם פה וגם פה, ואיכשהו בסופו של דבר זה לבד מסתדר עם החיים. אתה... עושה לך, בונה לך לוז, ואתה רואה, בבוקר אתה בבית ספר, אחרי זה אתה הולך לפיתוח קול, אחרי זה יש לך הופעה בערב, אחרי זה יש לך זה וזה וזה, ואני פשוט ממש מסדרת לעצמי הכל, וכאילו פעם לא היה לי את ה... לא באמת חשבתי שצריך לעשות לוז, תמיד היה לי בראש בלגן, סלט אחד גדול, איך אני מספיקה, איך אני זה, ממש בלחץ, ואז אמרתי, טלי, צריך להירגע רגע, וצריך להבין שצריך להיות לך לוז מסודר ממש, איך את עושה הכל מההתחלה ועד הסוף את היום שלך, בלי לחץ, בלי בלגן, ממש שקבור לך שעה, 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 מה, מימו, מה את עושה. וזה בעצם מה שאני עושה כרגע, וזה היה לי מאוד קשה בהתחלה, לחבר את הבמה ואת הלימודים והכל והכל והכל, אבל עכשיו אני לוקחת את זה מה זה בכליל, כי בסופו של דבר מה שאני הכי רוצה ומה שאני רוצה באמת לעשות בחיים שלי זה להופיע על במות גדולות, והכי חשוב זה באמת להציג את ישראל באירוויזיון, מה שלא קרה השנה, ואם אתם חושבים שאני אוותר לעצמי, בחיים לא, ואני אמשיך הלאה, ואני באמת... אני פייטרית ואני בחיים להפסיק ללכת לפי המטרות שלי ולפי החלומות שלי. אז זה באמת משהו שדברים מאוד מאוד חשובים בשבילי. ואני אמשיך הלאה עד שאני לא אגיע לפסגה הכי גבוהה שאני רוצה להגיע אליו.
מאיזה גיל התחלת לרקוד?
אז כמו שאמרת, התחלתי לרקוד מגיל אפס ביחד עם לשיר. כמו שאמרתי, אני הייתי עולה על כיסאות, על ספות, על כל דבר אפשרי בבית. הייתי לוקחת את העקבים של אמא שלי, והייתי רוקדת בבית ומצלמת לסרטונים. אז כאילו ממש ממש מגיל קטן הייתי אוהבת לעשות את כל הדברים האלה. אבל באמת באמת שאמא שלחה אותי לרקוד, זה היה בגיל שש בעצם, משהו כזה, אפילו קצת פחות. והייתי ממש בבית ספר מקצועי, 3-4-5 שנים בערך, ואז עזבתי, כי לא רציתי יותר, היה לי איזשהו משבר, ואמרתי, אם עדיין אני לא רוצה יותר, מספיק, כאילו קשה לי, ואז באיזשהו שלב כשגדלתי, אמרתי, אם אני הולכת למקום שאני באמת רוצה, אני מרגישה בו בבית, זה בעצם ריקודים, שאתה בא לשם, בוחר מה שאתה רוצה, אתה בא בשעה שאתה רוצה, לומד שם אי-פופ, לא יודעת, מודרני וכן הלאה וכן הלאה, ושם הייתי באמת לומדת, סופגת כל מיני דברים, כי בעצם אני מורה לריקודים בבית ספר של אמא שלי, בבת ים, ויש לי מלא מלא תלמידים ותלמידות שמאוד, שאני מאוד מאוד אוהבת אותם והם אוהבים אותי, וכשאני אלך לצבא יהיה להם מאוד קשה כי הם לא רוצים לשחרר אותי, הם לא רוצים אף מורה, ואני לא יודעת איך אני אסתדר באמת, כי ממש קשה לי להתנתק מהם, כי הם ממש כמו הילדים שלי, ואז כמו שעכשיו אני אומרת, אני בעצם גם עכשיו לומדת ריקודים סלונים, עם מתנאל מרוקדים כוכבים, אם אתם מכירים אותו, מישהו מכיר? אתם מכירים? אתם רואים מישהו רוקדים כוכבים? רואים? מישהו ראה רוקדים כוכבים? ראיתם? יופי, ראיתם את העונה הראשונה והשנייה? אתם מכירים את מתנאל? כן, יופי. יופי, אז נראה לי אתה בטוח זוכר, אני מאמינה בך שאתה זוכר. אז אני לומדת איתו, וכשאמילי הוציאה רוקדת בגשם באח הגדול, אז אם מישהו ראה, אני הוצאתי איתו ריקוד באינסטגרם ובטיקטוק, ורקדנו ביחד, וזה משהו שבאמת מרגיע אותי, זה מקום השקט שלי, שאני אוהבת להתנתק מהעולם ולרקוד, וזה משהו שהכי משמח אותי בעולם. אז ריקוד ושירה שזה מתחבר ביחד, זה כל החיים שלי.
איפה למדת לרקוד?
אז ככה, למדתי לרקוד בבית ספר ויזווי, למדתי שמה 4-5 שנים כשהייתי קטנה, ועד שעזבתי, עברתי למקום אחר, כשיותר גדלתי בערך בגיל 15-16, הייתי בביסטריט בראשון לציון, שם הרבה אנשים מכירים את המקום הזה, זה מקום להתפתחות, מי שרוצה מגיע לכל מיני סגנונות לשם בשביל לרקוד והכל, אז אני הייתי שמה, ואז זהו, ואז אני רוקדת עכשיו אצל מתנאל, אני מלמדת תלמידים, ובכללי זהו.
איזה סגנון ריקוד אהוב עלייך?
הסגנון הריקוד האהוב עליי זה היפ-הופ, כי אני מלמדת גם תלמידים לרקוד היפ-הופ, ובכללי גם ריקודים סלונים, שזה אני אוהבת גם מאוד 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 מודרני, זה דבר שבאמת ממש רציתי כשהייתי קטנה, וזהו, זה שתי הסגנונות שאני מאוד מתחברת אליהם.
איך את משלבת ריקוד במופעים שלך?
נגיד כשיש לי ריקוד קצבי, אז אני תמיד חשוב לי מאוד, לרקוד ולזוז על הבמה, כי הרבה מאוד זמרים לא יודעים לעשות את זה, כאילו מבחינת לרקוד ממש ולשיר בו זמנית, כי מאוד מאוד קשה, כי כשאתה רוקד ואתה שר ביחד, אין לך מספיק אוויר, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב כשאתה נמצא על הבמה, גם לחייך, גם לרקוד, גם לשחק עם הפרצופים וגם להיות עם הקהל, וזה דברים שאני ממש חשוב לי לשלב, כי כי אני מאוד מאוד אוהבת לרקוד, אז מן הסתם כשאני על הבמה, אני גם ארקוד וגם אשיר וגם אעשה מה שאני הכי טובה בו לעשות. אז כמובן שאני כל פעם שאני שר ריקוד קצבי או משהו כזה על הבמה, אז כמובן שאני מוסיפה גם ריקודים תוך כדי.
איך הרגשה להגיע לגמר של תוכנית ריאליטי?
את האמת שזו הרגשה מצוינת, אני אגיד לך גם למה, בגלל שאני מגיעה ממקום כאילו שאני מצגת את המדינה שלי, שזה הדבר הכי מרגש בעולם, וזה כבוד למדינת ישראל. גם כשהגעתי, אפילו גם כשלא הייתי בגמר, כן? הייתי בחצי גמר בדבויס אוקראינה, מלא אנשים ישראלים רשמו לי, וואו, איזה גאווה, איזה כיף, וזה הדבר שבאמת הכי מחמם בעולם את הלב, וזה הכי כיף שבאמת יש לי את האפשרות להצג את המדינה שלנו בכל מקום אפשרי. גם כשהייתי בדבויס רוסיה, וניצחתי מקום שני לישראל, זה היה משהו שהוא באמת מטורף, וזה הרגשה כל כך כיפית שבאמת יש לי את האפשרות להצג את המדינה שלנו בכבוד בכמה מקומות, בכל מקום שאני יכולה, אני אעשה את זה, באמת.
איך הגעת לניו וייב, תחרות דמויות אירוויזיון לילדים, שם הצגת את ישראל?
אז זה תחרות ניו וייב, אני אספר קצת עליה. זה תחרות קדם אירוויזיון לילדים, שזה נמצא, עושים את זה ברוסיה. יש אודישנים לפני זה, מכל מדינה מגיע בן אדם, כמוני הולכת עושה אודישן ברוסיה, טסתי בכוונה לשם בשביל לעשות את האודישן הזה, ואם אתם חשבתם שאני עברתי על ההתחלה, ממש 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 לא, אני הגעתי לשם כל שנה ושנה במשך 5 שנים, ורק בשנה האחרונה שזה היה, מתי זה היה בערך ב-2000 ו... אמא, זוכרת באיזה גיל זה היה? אמא? את זוכרת ניו וייב מתי זה היה בערך? 2016? 2016 בערך זה היה, והכמות הפעמים שניסיתי להגיע לשם, להתקבל, 5 שנים ברצף ניסיתי ולא התקבלתי, אבל בסופו של דבר הצלחתי לעשות את זה, ואני עברתי לשם, חזרתי לארץ להתאמן, עבדתי מאוד מאוד קשה, הגעתי בחזרה לשם, הייתי שם שבוע וחצי, והגיעו משם 12 מדינות, כל מדינה מייצגת את המדינה שלה. עכשיו אתה עולה על הבמה, ואתה שר את השיר שלך, מייצג את המדינה שלך, בסופו של דבר, שופטים מביאים לך ניקוד. הניקוד הכי גבוה זוכה במקום ראשון, שני, שלישי וכן הלאה. במשך מלא שנים, מדינת ישראל לא הצליחה להשיג איזשהו מקום גבוה, ופתאום אומרים את השם שלי, ואומרים לי שאני זכיתי מקום שני לישראל. הייתי בהלם, כאילו... וואו, כאילו אף אחד לא הצליח בישראל להשיג מקום איזשהו גבוה למדינת ישראל בתוכנית הזאת, ואני כן, אתם לא מבינים כמה התרגשתי, והיה לי אפילו דמעות בפנים, כי זה היה מאוד מאוד מרגש שאני, בגיל 9 הצלחתי להביא גאווה גדולה למדינת ישראל, וזה היה משהו שהוא מטורף, ובקהל 20,000 איש יושבים, צורכים, מוחאים כפיים, אווירה, זה גם בחוץ, משהו מטורף, באמת חוויתי, זה חוויה של פעם בחיים, וזה היה מטורף באמת לקבל כזה גאווה גדולה לישראל.
לאיזה מקום הגעת?
אז הגעתי למקום שני, וזה היה מאוד מאוד מרגש בשבילי.
בישראל השתתפת עם אחותך אמילי בתוכנית Got Talent שבה הגעתם לגמר.
נכון, אז אני אספר קצת על החוויה. בעצם הגענו לשם כשלישייה, כטריו, אני, אמילי ועוד חברה שלנו. ואז שעשינו את האודישן, אמרו לנו, אנחנו רוצים רק אותך ואת אחותך הגדולה. אנחנו רוצים לעשות ממכם צמד האחיות קופר. משהו שעוד לא היה. אמרנו, טוב, סבבה, אנחנו נלך על זה. כמובן שדיברנו עם הילדה שהייתה אמורה להיות איתנו, הסברנו לה את המצב, היא קיבלה את זה מאוד יפה, אמרה לנו, בהצלחה, אני מאמינה בכם וזה, וזה מאוד מאוד חשוב שיש פרגון. וזהו, ואז שעלינו על הבמה, שרנו את השיר All About The Bass, הצמד האחיות קופר, עם ה... מי זוכר איזה חצויות היו לנו? מישהו זוכר? יפה. לא כחול, ורוד וצהוב, נכון. והיינו הצמד אחריות קופר, וכולנו זוכרים אותנו עם הפפיונים והחצאית הוורודה והצהובה. וכשאני עוברת ברחוב, אומרים לי, זאת את עם החצאית הצהובה, איזה כיף לראות את אחרי גדלת, וזה. ואנשים ממש זוכרים את זה כצמד אחריות קופר, ושרנו All About The Bass, וזה ממש תפס, זה הגיע לגלובל של כל המדינות, ויש מלא מלא צפיות, וזה היה ממש מרגש, הגענו עד הגמר, אבל לצערי לא ניצחנו, אבל היינו בגמר, וזה ממש היה כיף, עברנו חוויה מטורפת, וזהו, וזה באמת הייתה, זאת הייתה התוכנית הראשונה שלי, ושל אמילי, בישראל, ומשם התחלנו ממש להתפתח פה.
תוכלי לספר לנו על החוויה?
היה באמת מרגש, היה כיף, היה חוויה באמת מטורפת.
זכית במקום הראשון בתוכנית הריאליטי דה בוקס של ערוץ קידס.
נכון. אז השתתפתי בתוכנית דה בוקס, עונה ראשונה, שבכלל לא הייתי אמורה להיות שם בכלל. אם אתם יודעים, זה נמצא באמת ממש בקניון, והאודישן עצמו, איך הוא הולך בכלל, שאתה נכנס לתוך קופסה, ויש לך ממש בתוך הקופסה, מצלמה, וזהו, ואתה שר מול המצלמה. וזה כאילו בהתחלה אמא שלי אומרת, לכי תנסי, מה אכפת לך? כן, כן, לא, לא, תנסי. ואז הגעתי לקניון, פתאום אני רואה קופסה, ולומרת, מה אם אני צריכה לשיר שם בתוך הקופסה הזאת? זה לא קצת מוזר? אמרתי, טוב, ננסה, מה אכפת לי? נכנס לתוך הקופסה, עכשיו זה כאילו ממש מוזר, אתה בתוך הקופסה, ורק מצלמה מסתכלת עליך. אמרתי, טוב, טלי, תשאירי איך שאת יודעת לשיר, תסיק בו שצריך הכל, מה שיהיה יהיה. אז זה בעצם מה שעשיתי, שרתי שיר I Have Nothing של ויטני יוסטון, וכולם היו בהלם. כולם היו כשיצאתי, מחו לי כפיים, והיה להם פה פתוח, כאילו, אומייגאד, מה זה היה עכשיו, איפה יצא הקול המטורף הזה, בילדה כזאת רזונת ודקה. אמרתי, זה שנים של עבודה, זה כאילו, וזה, ואז איכשהו התקבלתי לשלב הבא, וגם בשלב הבא, והגעתי לגמר, ושרתי בגמר שיר סימפוני, ושם, כשאמרו לי שזכיתי, אמרתי, וואו, טלי, את עשית הישג באמת מטורף, כי בישראל באמת חשוב לי להגיע לכמה שיותר מקומות, להגיע כמה שיותר רחוק, כי זה באמת חשוב לי, כי אני באמת רוצה להתפתח פה בארץ, ולא בחול, כי פה נולדתי, ופה אני רוצה שאנשים יכירו אותי כמה שיותר.
תספר לנו על התחרות.
אז כן, התחרות מתבצעת שזה כאילו, הסרטון עולה ליוטיוב, ואז למי שיש כמות צפיות הכי גבוהה, עולה לשלב הבא. אז היה לי כמות צפיות גבוהה, והגעתי לגמר, וכמו שאמרתי, זכיתי, וזהו, וזה היה לי באמת ממש ממש מרגש.
עם אלו מפורסמים הופעת?
אז אני עם אלו אומנים מפורסמים הופעתי, אני יותר הופעתי בחול, עם אומנים מאוד 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 מוכרים בחול, ברוסיה, שרתי שם, כשזכיתי מקום שני בניו וייב, אז שנה לאחר מכן קראו לי לשיר עם שתי אומנים, וזה היה ממש, זה אומנים מאוד מאוד מפורסמים, כמו נועה קירל פה, וכמו עודיה, וכמו עומר אדם, זה ממש שם אנשים כאלה מאוד מפורסמים בחול, וזה היה כאילו בשבילי מטורף לשיר איתם, לעמוד איתם על אותה במה, זה היה בשבילי ממש מרגש, ושרתי עם שתי זמרים איטלקיים, שהגיעו לפה לישראל, וגם שרתי איתם פה, טוטו קוטוניו גם היה פה, זמר איטלקי ששרתי איתו, וגם הגיע המנטור שלי בדבויס רוסיה, היה מנטור שלי בדבויס רוסיה, אז הוא הגיע גם לישראל וביקש שאני אשיר איתו גם פה, וזה היה ממש מרגש, עשיתי איתו סבב הופעות פה בארץ, וזה היה ממש ממש מרגש בשבילי.
האם יש סיפור מעניין או חווייתי, חוויות מיוחדות שהיו לך במהלך אחת התחרויות שהשתתפת?
את האמת שכן, ב-The Voice אוקראינה זה היה. הייתי אמורה להופיע בבוקר מוקדם, ואז באו לי, אמא שלי כבר הייתי מוכנה עם שיער, איפור, תלבושת, הכל. באי אומרים לי, אמא שלי, טלי תופיע אחרונה. ואיך זה עובד ב-The Voice אוקראינה? שבמידה ומסתובבים לאנשים, המקום יכול להיגמר, ואז יגידו, התחרות נגמרה, השופטים כבר לקחו אליהם ילדים, אין להם יותר מקום, נגמר. אז כשאמרו לי שאני הולכת להופיע אחרונה, אמרתי, אני חשבתי לעצמי שיכול להיות שלא יהיה לי מקום, ושיכול להיות שאני כבר לא אהיה בתוכנית הזאת, כי הם אוספים, אוספים, אוספים ילדים, הם מסתובבים, ובאיזשהו שלב נגמר להם המקום, ואז אמרו לי, אמא שלי, אל תדאגי, היא עתות שבקצפת, אל תדאגי, היא תהיה אחרונה והכל יהיה בסדר.
נעשה הפסקה ונשמע את הסינגל השני, בום.
ספרי לנו על השיר בום.
אז בעצם שיר בום זה השיר השני שהוצאתי, וזה גם שיר שאמרתי שאני רוצה שהוא יהיה מאוד מאוד קצבי, ועם ריקודים וקליפ מושקע ויפה, וגם אמרתי אני רוצה לעשות את זה כאילו יותר לטיקטוק, לנוער של הגיל שלכם, לא רציתי עכשיו לעשות איזה שיר שהוא לא מתאים גם לגיל שלי, כי בכל זאת גם הייתי קטנה. וזהו, זה היה גם שיר מאוד כיפי, קליל, וגם הוא נכתב גם בקיץ, וגם עלינו אותו בקיץ, אז הוא גם היה ממש כיפי, קליל, ושיר חמוד ממש.
מי כותב לך את השירים?
אז גם את השיר הזה כתבו לי אלי פרץ ואופיר מלול.
האם יש אמנים או זמרים שאת שואבת מהם השראה?
ברור שיש, נגיד ביונסה, זאת השראה הכי גדולה שלי, וויטני יוסטון, שהיא כבר לא איתנו, אבל אני לוקחת ממנה מלא השראה, וגם סילין דיון, ממש מהדיבות של הדיבות, של הדיבות הכי הכי גדולות בעולם, וכי גם אני, יש לי קול עוצמתי ברמות, כי גם אני שרה כמו שאין יודעות לשיר, ממש חזק, גבוה ועם ביטחון, ואני באמת לומדת מהם הכי, הכי הרבה שאפשר ללמוד.
מה הסגנון המוזיקלי שלך?
הסגנון המוזיקלי שלי יותר פופ, R&B כזה, ולפעמים גם כשהייתי קטנה אבא שלי רצה שאני אשיר רוק, אז אני גם יודעת אשיר רוק, אז כאילו ממש כל מיני סגנונות.
למה את עושה קליפ לכל שיר?
כי חשוב לי מאוד לחבר גם את הריקוד שלי וגם את השירה שלי ביחד, וגם שזה יהיה מושקע, כי בכל זאת אני מוציאה שיר שלא עולה קצת כסף, ואם כבר להשקיע, אז להשקיע עד הסוף כמו שצריך, בשביל שיכיר אותי כמה שיותר.
למה כל קליפים שלך עם ריקוד?
כי נגיד, לא כל קליפ, כמעט כל קליפ, שלושת השירים שלי, יש ארבעה בסך הכל, אז השלוש זה עם ריקוד, כי זה עם ריקוד, כי זה שירים קצביים. וכשיש שיר קצבי, אני לא רוצה להיות לבד, אני רוצה להיות עם רקדנים, כי זה משהו שהוא באמת חשוב לי שהכל יהיה מקצועי, שהכל יהיה טוב. על כל קליפ אני עוברת, אני גם מסתכלת על מה, ממו אנחנו הולכים לצלם, ואיפה אנחנו מצלמים, כי זה באמת גם לי חשוב להיות בתהליך הזה, כי זה בכל זאת, זה הרי השירה שלי, זה המקצוע שלי, זה משהו שאני משדרת לעולם מי אני ומה אני. אז באמת חשוב לי שאנשים יכירו אותי מהראש עד הכף הרגל, ממש מי אני ומה אני עד הסוף.
מי הרקדניות שמופיעות איתך?
הרקדניות שמופיעות איתי הן כל פעם משתנות. אני בוחרת אותם כל פעם שאני צריכה איזה מישהי שתרקוד איתי וזה, אז אני צריכה, אני שולחת לכיאוגרפית שלי שבאותו זמן היא איתי. אני אומרת, תשלחי לי 4, 5, 6 רקדניות, אני רוצה לבחור בעצמי מי ומי תרקוד ומה היא תעשה, ואז שאני בוחרת אותה, אז היא מגיעה, אנחנו מתחילים לעשות חזרות, ואנחנו עובדים יום ולילה בשביל שזה יצא מושלם, גם בקליפים, גם סתם כשאני מופיעה באלבמה, אז באמת חשוב שזה יצא טוב, ושזה לא יהיה כאילו, שלא עשו מאיתנו צחוק, אז באמת אני בוחרת אחד, 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 בשביל שלהראות שזה לא סתם, ושזה באמת חשוב כל דבר פרט קטן על הבמה וגם בקליפים.
איך זה להופיע מול עשרות אלפי אנשים?
וואו, זה הדבר הכי מרגש בעולם, באמת, זה מטורף שיש לי בכלל את ההזדמנות להופיע עם מול כל כך הרבה אנשים, זה דבר מאוד מאוד מרגש, ולא, רק שתדעו שלא כל אחד יכול ומצליח לעשות דבר כזה ולעמוד מול כל כך הרבה אנשים, כי זה לחץ מטורף, זה מאוד מאוד קשה, אבל עם הזמן לומדים ומצליחים, ויש לך ביטחון לעמוד מול כל כך הרבה אנשים.
האם הרגשת פספוס שלא הרגשת, שלא הגעת לאירוויזיון?
אז כן, אני אספר קצת על הכוכב הבא. הייתי אמורה להשתתף שנה שעברה, אם להיות באמת ככה, אבל לצערנו התחילה המלחמה, ואז סיננו אותי בשלב האחרון שהייתי אמורה כבר להיות על הבמה. הייתי אמורה להופיע על הבמה ב-12 לאוקטובר, ולצערי כשהתחילה כל המלחמה אז עצרו וסיננו מלא מתמודדים, במקום 100-150 מתמודדים, השאירו רק 50 אפילו פחות. ואני לקחתי את זה קצת קשה, כי אני ממש הכנתי את עצמי לזה, ועבדתי מאוד קשה, יום ולילה הייתי אצל מורות, ועבדתי בזה ממש ממש קשה, אבל לקחתי את זה בפרופורציות, כי היה דברים הרבה יותר חשובים מזה. ואז שנה לאחר מכן קרו לי, ואני לא הייתי צריכה לעבור את כל השלבים מההתחלה, הגעתי ישר לשלב האחרון, שזה שלב בחירת השיר, והיה לי מאוד מאוד מרגש, בחרתי את השיר הזה, אתם ראיתם מה שרתי, ואני מאוד התחברתי לשיר הזה, אבל לצערי, אני לא עברתי, אבל זה לא סוף העולם והכל בסדר, ואני באמת שמחה שהגעתי עד השלב שהגעתי, ואני לא אוותר בחיים, כי אתם, כמו שאתם יודעים, אירוויזיון זה החלום הכי ענק שלי, לא משנה איפה הייתי ומה הייתי, תמיד היו שואלים אותי מה החלום הכי גדול שלך, הייתי תמיד עונה שהחלום הכי גדול שלי זה לייצג את ישראל באירוויזיון. אני אף פעם לא אוותר לעצמי, וזה תמיד יישאר אותו דבר, שהחלום שלי זה ייצג את ישראל באירוויזיון, ואני באמת אעשה את זה בסופו של דבר.
רגע, חשוב לציין שהיא לא עברה לאירוויזיון, לא בגלל שהביצוע לא היה טוב. נכון? הם מאוד אהבו את הביצוע, הם מאוד התלהבו ממה שעשית, מאיך שהופעת. הם אמרו פשוט שהם חושבים שאולי היא עדיין לא מספיק בשלה.
נכון. אמדורסקי אמר לי שאולי עוד שנה, אולי עוד שנתיים, קחי לך את הזמן. אני לא רוצה למשוך את הזמן. אני רוצה, כשאני מרגישה שזה נכון, אני עושה את זה. אני לא חושבת מה מימו אמר. אני אבוא, לא אבוא שנה הבאה, אבל אני אבוא עוד שנתיים, שלוש, בשביל שאולי הם לא לקחו אותי בגלל הגיל. אולי הם לא לקחו אותי בגלל זה. אני הייתי, לפי דעתי ולפי הרבה אנשים שאמרו, שזה פספוס של העונה, וגם אני חושבת שזה פספוס של העונה. למה? כי אני באמת עמדתי על רוח הרבה במות, ואני יודעת איך להציג אותנו בכבוד, וזה קצת כאילו באמת עצוב מה שהם עשו, אבל אני לא מוותרת לעצמי, וגם אם זה לא השנה קרה, אז זה יקרה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, ואני אשיג את המטרה שלי, ובסופו של דבר אני אציג את ישראל באירוויזיון, ותזכרו מה שאני אמרתי עכשיו.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר מסע.
טוב,
ספרי לנו על השיר.
כן, אז השיר הזה הוא הכי מיוחד בשבילי, כי זה שיר שממש מלווה אותי, על החוויה שלי ומה שאני עברתי, ותדעי את משהו מיוחד, את משהו לא רגיל, תעדכי את החגורות עכשיו, המסע שלך מתחיל. המסע שלי התחיל בגיל 9, אבל עברתי גם עליות וגם ירידות וגם בכי וגם צחוק וגם מלא מלא דברים, וזה שיר שממש מחובר לי ללב, כי זה ממש מילים שמחברות אותי לחיים האמיתיים, ואני הייתי חלק גם מהכתיבה, ממש היה לי חשוב המילים והדגש על כל מילה במילה שם, וזה השיר שאני באמת הכי מחוברת אליו, כי זה ממש שיר שאני באמת אוהבת אותו.
למה חשוב לך להפיק קליפים מושקעים?
חשוב לי להפיק קליפים מושקעים, כי אני לא רוצה סתם לצלם קליפ בים ולהעלות אותו. ממש חשוב לי שכל שיר וקליפ יהיו מותאמים לאחד השני. כאילו ממש, במידה אם זה ארטיקים, אז שזה יהיה צבעוני ויפה ומושקע עם ריקודים וצבעוניות וזה, ובום, זה היה בכלל ממלא רקדנים, וזה היה ממש מושקע ויפה. כאילו ממש חשוב לי לחבר שהכל יהיה מושקע ויפה, כי זה חלק ממני. אני חייבת שהכל יהיה פרפסיוניסטי, הכל יפה ומושלם, כי זה, בשבילי זה ממש חשוב, גם הדברים הקטנים האלה.
השיר החדש מסע מלווה בקליפ שצולם בטכנולוגיית מציאות מדומה VR.
נכון, זה, אני אספר על זה. בעצם זה כאילו, אתה הייתי בחול, צילמתי את הקליפ באוקראינה, בקייב, ואתה נכנס כמו קופסה, 3D כזה, אתה נכנס לתוך קופסה ענקית, ושם כאילו הראו לנו, כשהגעתי לשם אמרתי, אמא, איך אני אצלם שם קליפ? מה זה? מה אני אראה שם? איך אני אוהב את זה פתאום? זה קופסה. קופסה שיש עליה מלא רקעים מושקעים ברמות. זה כאילו שמים לך דינוזאור על המסך, הוא כאילו הולך לטרוף אותך. זה ממש כאילו הכל אמיתי. וכשראיתי את זה, זה ארטיקים נגיד, זה היה שם. הטכנולוגיה הזאת, זה ממש הרכבת נוסעת, וממש רואים הכל. זה היה מאוד מאוד מושקע ויפה. גם מסע צולם שמה, וזה שתי הקליפים שצולמו בקייב, ולא בישראל. וצילמנו את זה באותו יום, שתי קליפים. זאת אומרת, גם ארטיקים וגם מסע צולם באותו יום. וזה ממש מציאות, כאילו אתה חי במקום אמיתי בג'ונגל, וממש אתה יכול, כאילו אתה כותף משהו, כאילו אתה רואה דינוזאור מעליך, זה כאילו ממש ממש הכל אמיתי.
תוכלי לספר לנו מה זה מציאות מדומה ולמה זה מיוחד?
כי זה מיוחד בגלל שזה 3D, זה כאילו, אם אתה, כאילו כמו שבקולנוע אתה שמים משקפיים, אתם רואים כאילו זה הכל על הפרצוף שלכם, נכון שאתם רואים את הדברים האלה? אז שם זה כאילו בלי משקפיים, זה הכל אמיתי, אתה נכנס לתוך הקופסה הזאת, לתוך האולפן, ואתה פשוט רואה את הדברים המטורפים האלה, וזה פשוט, הייתי באלם, הייתי אימא למה זה, מה זה הדבר המטורף הזה. בישראל, אם היו עושים דבר כזה, זה היה עולה מעל מיליון שקלים, ואם לא יותר, ושם זה כאילו, הכל, גם הצוות כל כך מושלם, כל כך חמוד, היה ממש כיף, ממש כיף לעבוד איתם.
אילו מטרות תצבת לעצמך בשנה הקרובה?
אז המטרות שלי, המטרה ש... יש לי כמה מטרות, המטרה הראשונה כבר הצלחתי להשיג אותה, להתגייס לצבא ולהיות בלהקה צבאית, אז אני באוגוסט מתגייסת ללהקה צבאית, וזו המטרה שבאמת הייתה לי מאוד חשובה השנה, ולהמשיך הלאה בקריירה שלי, להמשיך להוציא שירים, להמשיך להיכנס לכל מיני פרויקטים, ממש להמשיך לעבוד על המטרות שלי ועל ההישגים שלי שאני רוצה באמת להצליח בהם.
האם השיר מסע שונה מהשירים האחרים?
אז כן, השיר מסע שונה מהשירים האחרים, כי זה שיר שבאמת מבטא אותי על המסע שלי, על החיים שלי, על כל דבר שבאמת מתרחש בחיים שלי. לכן מסע זה לא שיר קצבי, זה בלי רקדנים, זה בלי שום דבר, זה רק אני מול המצלמה, שרה את מה שאני רוצה לבטא, וזה באמת שיר שמאוד מרגש וממש חרוט לי בלב.
מה הסגנון המוזיקלי שלך?
הסגנון המוזיקלי שלי זה, כמו שאמרתי, זה פופ, רוק, R&B, כאילו סגנון יותר, אבל אני יותר שרה נגיד פופ.
האם העובדה שהצגת את ישראל בתוכנית ריאליטי בחול תגרום לכך שידברו על זה גם בארץ?
אני אגיד ככה שכשאני הצגתי את ישראל בתוכנית ריאליטי בחול, לא ידעו על זה בישראל, וזה היה פספוס, כי את האמת שכל פעם שהייתי בחול, אף אחד לא דיבר על זה פה בישראל, אבל אם נגיד השנה אני אטוס לחול ואני אצג את ישראל, אז כן אנשים ידעו, כי אנשים עכשיו יותר מכירים אותי מאשר מה שהם הכירו אותי פעם. אז כל דבר קטן שאני עכשיו אעשה בחול, אנשים באמת ידעו פה בישראל, וזה באמת כבוד בשבילי שאני באמת, גם אם אנשים לא ידעו על זה בישראל, אבל לי חשוב שאני בשביל עצמי עושה את זה, ואני מצגת את ישראל בכל מקום אפשרי, כי זה הבית שלי, פה אני נולדתי, ואני אעשה את המקסימום שאני יכולה בשביל שאנשים ידעו מי זאת מדינת ישראל.
האם השיר מסע מדבר על המסע שלך?
כן, השיר מסע מדבר על המסע שלי, כמו שאני אמרתי, כי זה שיר שבאמת היה לי חשוב לבצע אותו.
איך את מרגישה כשאת מופיעה עם השיר הזה מול קהל?
זה שיר שמאוד מרגש אותי, זה שיר שבאמת מרגש אותי, כי זה שיר מילים שאני ממש מחוברת אליהם, ולפעמים גם יכול לצאת שאני מאוד מתרגשת ויכול לצאת לי דמעות, כי זה באמת שיר שאני מאוד מחוברת אליו, וזה שיר שאני באמת אוהבת אותו מאוד, אז זה כאילו ממש מרגש אותי.
נראה שלב אדום שני מכל השירים שלך, תוכלי לספר לנו על השיר?
כן, אז לב אדום זה שיר שהוצאתי ממש לא מזמן, כמו שאתם יודעים. זה שיר שהלכתי על סגנון קצת שונה ממה שאני עושה בכרגיל, אבל אני מאוהבת בשיר הזה. זה שיר שאני הכי שרופה עליו. זה שיר שבאמת כיף לצעוק אותו באוטו. כיף לשיר אותו בכל מקום. זה כאילו ממש שיר שאני באמת מתחברת אליו. ועשיתי עליו גם כל מיני טרנדים בטיק טוק, וזה תפס. וזה שיר האחרון שיצא, וכמו שאתם יודעים, אם ראיתם את הקליפ, אז זה קליפ שצולם פה בישראל. זה קליפ ש... ממש עבדנו עליו פה, והיה חשוב שהוא יהיה בישראל, כי זה שיר ישראלי. צילמנו אותו בווילה ענקית, עם מלא רקדנים, עם מלא דברים, בלגנו שם את כל הבית, כי זה כביכול שאני נכנסת לבית של האקס שלי, כאילו החבר שהיה לי פעם, וכאילו נכנסתי לבית שלו בשביל לפרק אותו, בשביל להבין מה הוא הפסיד. והוא באמת יודע מה הוא הפסיד, כי אני באמת ילדה עם מטרות ועם הישגים.
איזה שיר הכי הרבה אהבתם מהשירים ששמענו?
נראה לי זה מתחלק פה, כי חלק אומרים לב אדום, חלק ארטיקים, חלק...
ארטיקים ולב אדום. זה השניים, אבל כשהראינו את הקליפ, אז כולם התחברו ללב אדום.
את האמת, לפי הקליפים, גם אני מאוד מחוברת ללב אדום, כי זה קליפ גם שצולם פה בישראל, וגם זה קליפ שאני הייתי מאוד מעורבת בו. היה לי חשוב כל פרט ופרט קטן בקליפ הזה, מבחינת הסטיילינג, מבחינת הדברים שהולכים להתרחש בקליפ, מבחינת הכל. ואם ראיתם בקליפ, גם החלתי, שברתי שם כל מיני דברים, כאילו, וזה, זה גם היה לי מאוד חוויה לצלם את הקליפ הזה, כי גם שברתי מלא דברים, וזה היה כאילו כיף להוציא אדרנלין, לשבור, וזה, זה היה חלק מאוד 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 כיפי בקליפ, וכאילו ממש נהניתי בו.
ברור, עד שעברת, אמא שילמה.
נכון. אז כאילו, הכל תוכנן מראש.
מה המסר שאת רוצה להעביר למי ששומע את לב אדום?
את האמת שאין כזה מסר כל כך מה להעביר בלב אדום, אבל פשוט תשמעו את השיר הזה ותצעקו אותו באוטו, כי זה שיר שבאמת הכי כיף לשמוע אותו באוטו, לפתוח חלונות, לאכול איזה ארטי ככה או ברד, ופשוט לשמוע אותו באוטו, באמת.
תוכלי לספר לנו על השיר?
אז השיר צולם, וכשקלטתי אותו לפני שנה, ואני לא הוצאתי אותו עד עכשיו, כי אני חיכיתי לרגע שיראו אותי בכוכב הבא, כי בשביל שיראו אותי פה ושם, מי שכתב לי את השיר זה דביר גיל קהלני ורותם חן, זה אנשים אחרים לגמרי, והיה לי ממש חשוב, זה שיר שאני מחוברת אליו גם אישית, שזה גם שיר שרשמתי על האקס שלי, וכאילו, היה שם דברים שבאמת רציתי להוציא אותם ולהדגיש אותם, וגם בקליפ רואים את זה. אז כן, ככה.
אני רוצה לשאול, מתי צולם השיר ובאיזה תאריך? את זוכרת מה היה?
כן, אני זוכרת. זה היה ביום הולדת שלי בגיל 16. שגיל 16...
מה קרה לילה לפני?
מה?
מה היה לילה לפני? לא הצלחתי
לדבר. מה היה לילה לפני?
כן.
הקליפ של אחותי? מה?
לא.
דצמבר.
דצמבר, נו. הופעות, כל השבוע, איפה הופעת בבתי ספר?
נכון, היה תקופה מאוד מאוד עמוסה.
אתם צריכים רגע להבין, שבוע שלם יופיע כל יום, נכון?
כן.
כמעט כל יום. רגע, בוא ניתן לי אמא את הזה.
נכון, למה אני התערבתי? כי בעצם אני רוצה שרק תבינו איזה עבודה קשה ואיזה חיה היא מבחינת המקצועיות. לא הפריע לה שהיא בדמות הראשית בהופעות של נוביגות, היא סבא יגה, היא מישהי שהיא משחקת תפקיד מאוד חשוב באגדות האלה על הבמה כל שנה. לא מחליפים לתפקיד הזה בתור שחקנית, ובעצם לא הפריע לה חסרת שעות שינה של כל השבוע, וגם באותה תקופה היה קליפ של אמילי, נראה לי יום לפני. אז רק תבינו כמה צריך להיות מנטלית חזק בראש ולהאמין שאתם באמת רוצים את זה וללכת למטרה. אז זה בעצם המסר שהיא לא חשבה עליו, אבל המסר הוא מאוד ברור. מוותרים על שעות שינה, על חברות, על מסעדות, על בילויי לילה, רק למטרה אחת להצליח בחיים. ומישהו שם לעצמך את המטרות האלה ברורות, אז תאמינו לי, מתישהו הדלת תיפתח.
זה מסר מאוד מאוד חשוב לכם, שאתם לוקחים מטלי, היום כבר אישה, אישה צעירה, בחורה, בת 18, שמגיל 5 נלחמה ולא עצרה כל הדרך לנסוע לחול, להפסיד חברים, הרי כשאנחנו עושים מפה ישר הולכים לחברים, הולכים לשחק, והיא נלחמה כי היה לה מטרה. והיא הגיעה למטרה שלה,
נכון.
והיא עדיין אומרת לכם, שימו לב, הם פספסו אותי באורוויזיון, לא נורא, אני אבוא עוד שנתיים, אני אבוא עוד שלוש, אבל אני אבוא ואני אלך לאורוויזיון. זאת אומרת שהיא לא מוכנה לוותר על החלומות שלה, גם כשיש קשיים, ויש הרבה קשיים בדרך.
מה התוכנית שלך לעתיד?
אז התוכנית שלי לעתיד זה, כמו שאני אמרתי, להמשיך הלאה ולא לוותר לעצמי, להמשיך להשיג את המטרות שלי ואת החלומות שלי. ובאמת, התוכנית שלי לעתיד זה באמת להוציא עוד שירים, להמשיך להתפתח עם עצמי, ללכת לצבא, וממש פשוט להגשים את החלומות שלי.
תודה רבה לטלי קופר שהגעת להתארח בתוכנית השעה השישית.
תודה רבה לכם.
השיר שיסגור את התוכנית הוא לב אדום.